אבל לא משנה, הקלטה בסדר, תקבל אותה אחר כך.
אני לא שומע אותך.
אקו, אקו.
תכף נראה מה המצב אצלי.
מנסים.
כן, לא, אבל אני רוצה לשמוע, יש לי קושי שאני לא יכול להגיב, כי אני לא שמעתי את רוב מה שאמרת עכשיו. לא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים. שלום, וברוכים הבאים ללא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים, שהוא גם
פודקאסט על.
אני ילד הן, ואיתי נמצא עמית בלום, האגדי.
אלן, אלן.
עמית.
כן.
מה הגניב אותך השבוע במשחקי תפקידים? חוץ מהסרט המרגש של מבוכים ודרקונים משנת 2000, יצירת המופת.
אז קודם כל, לא קשר.
קודם כל רציתי לדבר על הסרט.
ללא קשר למשחקי תפקידים. הכנתי עוגה.
כן. אז מאוד
מדהים. לתחרות עוגות במשרד. קיבלתי מקום מכובד מקום שישי. מתוך 10.
מקום 60 מכובד. טוב, עברת את החצי של החצי השני.
קונסידרינג. איך זה? קונסידרינג שזאת הפעם השנייה בחיים שלי שאני מכין עוגה. אז אני כאילו הגעתי לשם בידיעה שאני כאילו מגיע כדי לקבל את הגביה של כאילו, וואלה מגניב שניסית. כל הכבוד שהשתתפת.
פרס ניחומים.
אז סחטן הזה. מבחינת הסרט של מבוכים ודרקונים, אני לא זוכר אם דיברנו על זה בפרק של מלכודות, אבל בסרט הזה, שהוא, by the way, למי שלא ראה אותו, אל תדרכו, כי זה ממש
יצירת מופת.
בזבוז זמן מוחלט. אבל יש שם קטע אחד מעניין בסרט, שבו הגיבורים מנסים לגנוב איזה חפץ מאיזה, מהחדר מבוך, whatever, של אחד האנשים הרעים, והם נכנסים אליו למשרד, כן, יש לו משרד מסודר במבוך, לא להתווכח על זה.
היי, גם לאחד מהרעים בחרון הצדיקים היה איזה סוג של משרד במבוך.
אני מבקש,
מדובר בדבר מבוסס משחקית.
זה עוד פעם. מישהו צריך לדאוג לניירת ואישורים למבוך ולשלם מזכורות. זה כאילו זה לא עובד ברגל. צריך פינת עבודה מסודרת.
גובלינים מקבלים זהב או לא מקבלים זהב.
ובכניסה למשרד היה שטיח. עם דוגמה מאוד יפה והכל וזה. ושזה פרט מאוד בולט, אבל איך אומרים, הגיבורים לא חשבו שזה משהו, שכל המבוך מוזנח וקורא הקביש ומאפן וזה והכל, ושטיח ממש יפה, ואחד מהאנשים עובר מעל השטיח, ומתברר שהשטיח הוא פשוט חול תובעני בדוגמה של שטיח. אז הוא פשוט נשאב פנימה.
אז זה היה מלכודת?
כן, זה היה מלכודת. עכשיו, הרעיון מגניב, מצד שני, כאילו, תחשוב לעשות ריסט לאפס את המלכודת הזאת, כל פעם אחרי שמישהו נופל בפנים, כאילו להביא אנשים שעוד פעם יעשו את הדוגמה בחול. זה מה זה לא פרקטי?
לא, לא ממש, אתה צריך גובלינים ממש ממש זה, מדויקים,
כן.
או קובולדים. אתה צריך את הקובולדים שלך מאוד מדויקים.
זהו, לאח שלי
היה... קשה לבדוק, לבנות על זה.
אז לאח שלי היה וריאנט מעניין למלכודת הזאת, שהשטיח בכניסה הוא אזוב משכיחן, שמאג'יק יוזרס שעוברים, משתמשי קסמים שעוברים מעל השטיח הזה, הוא גונב להם לחשים, גונב להם ספל סלוטס. ודברים כאלה, זה תלוי באיזה מהדורה ובאיזה שיטה וזה, אבל הוא גונב להם דברים, ואז כשמגיע הקרב בסופו של דבר, כי נכנסתם לחדר של הבוס ובטוח שיהיה קרב, כי אנחנו משחקים מבוכים ודרקונים, כבר דיברנו על זה, אז כשהקוסמים באים להטיל את הלחשים שלהם, אז פתאום המנחה אומר, כן, אבל אין לך את שלושה לחשים מעוצמה שנייה, ולחש אחד מעוצמה שלישית, ואתה כזה, ויותר גרוע זה שהשטיח מתחיל להטיל את הלחשים האלה חזרה.
יפה. ומה הגניב אותך השבוע? זה לא נשמע לי היה השבוע.
לא, זה לא היה
השבוע. I'm putting you on the spot.
אני כמעט בטוח שהיה משהו. מתחילים לדבר על כנסים עוד פעם, נכון?
מה זה מתחילים? כאילו צריך להגיש כבר לאייקון.
רגע, אתה יודע מה, אני אשאיר לך כנסים. ליגת ההרפתקנים החזירו את הפעילות שלהם, חוזרים לפעילות. מעבר לזה שהם מחפשים מנחים, ומחפשים כאילו אנשים, גם להנחות וגם לשחק, וכאילו ליגת ההרפתקנים, הקונספט מגניב, אני בעד הקונספט. הרעיון של פלאג אנד פליי של דמות, הוא מעניין מבחינתי. כלומר, אתה יכול להיכנס להרפתקה מצד אחד, לצאת מצד שני, ללכת לזה, לשחק במודולים שונים. זה חמוד מבחינתי, זה גם, כאילו, הדמות שלך הולכת איתך, ועוד שלכאורה, כאילו, אתה יודע, המשחק הוא לא מחייב. כלומר, זה מתאים גם לילדים וגם לאנשים עסוקים. שכאילו מסתדר לך, ויש משחק שמתאים לדרגה של הדמות שלך, אז אתה כאילו למעט מקרים מסוימים, עולמות מסוימים שהם החריגו, שדמויות משם לא יכולות לשחק שם, אבל all in all, אתה מגיע עם הדמות שלך, כן, הדמות בדרגה 3, ואנחנו משחקים באותו עולם, ויאללה, אני מצטרף אליכם למשימה, לערב. הקונספט מוגדים. כאילו יצא לי להריץ, והגיעו אליי דמויות שאמרו לי שבמשחקים שלהם קרה משהו כזה. ובמשחק שלי, לכאורה מה שקנוני זה קרה משהו אחר. וכן, אתה צריך לעשות קצת מנדינג, אבל לדעתי אם עושים את זה כמו שצריך, ואם מכינים את המנחים כמו שצריך, אפשר לעשות את זה. ואז גם לשחקנים יש את החופש הבחירה, שאנחנו נדבר על זה עוד מעט.
כן. טוב, אני יכול להגיד קצת על דברים שהגניבו אותי. דבר אחד שהגניב אותי ממש היום, ממש היום, שזה כבר לפני איזה 3 שבועות לכם. או אולי יותר, אני לא יודע מתי אתם שומעים את זה.
לא שופטים.
לא שופטים, לא שופטים בשנת 2030 שאין לכם משהו יותר טוב לעשות, חבר'ה. באמת. באמת, סוף העולם מסביבכם ואתם מקשיבים לזה. אולי זה אסקפיזם נעים, אתם יודעים מה.
בדיוק.
סליחה, אני מתנצל.
האזן ה-17,000 של הקורונה.
היום, אז התחלנו קמפיין חדש בקבוצת הילדים שאני מנחה. קבוצת הילדים, הם כבר אוטוטו נערות ונערים, הם בני 11-12, אז כן, ממש. ואנחנו משחקים ביחד כבר המון זמן, והתחלנו משחק של פלאים. והתחלנו את זה בשיחה על מה זה בעצם פלאים, ושזה דבר שלא עשינו, כבר שיחקנו פלאים בעבר, אבל לא ממש דיברנו על המשחק קצת בצורה מהצד, ונראה לי שהם היום במקום לעשות את זה, ואני צדקתי, כי ראיתי איך הייתה השיחה. אז התחלנו לדבר על זה שפלאים הוא משחק שמסתובב כולו סביב העניין של הרגשות של הדמויות, שזה דגש מאוד מאוד משמעותי. אני לא יודע כמה אתם מכירים את פלאים, וכדאי לכם, אבל בפלאים, הדברים העיקריים שיש לדמויות, הפרמטרים העיקריים המשחקיים שיש לדמויות, הם דברים שקשורים לרגשות שלהם. התכונות במרכאות של הדמויות, זה בעצם סוג של הדימוי העצמי שלהם, כפי שהוא מושפע גם כמובן מהסביבה, וממה שאומרים להם על עצמם, וממה שמנסים להשפיע עליהם. והפגיעות שלהם, מה שנקרא מצבים, כן? כשאתה נפגע במשחק, זה הכל מצבים רגשיים. כאילו, זה מבואת, מיוסר, חסר ביטחון וכל מיני דברים בסגנון הזה. אז התחלנו לדבר על זה, שאתה מקבל פגיעה כזאת, אתה צריך לבחור איזה מצב אתה לוקח, ואז אתה צריך לשחק את זה. וכאילו, ואז דיברנו על איך זה יכול להיראות, ועשינו קצת הדגמות, אנחנו גם ככה קצת התנסינו קצת גם באימפרוב, זה נורא מעניין עכשיו, כאילו המקום שהמשחק איתם נמצא, הם נורא נורא חמודים, וזה ממש ממש כיף, ובנינו את העיר שלנו, עשינו ממש את התהליך שיש בפלאים, כן? בפלאים, אחד מהדברים שעושים בהתחלה, זה שבונים את העיר, רק אחר כך בונים את הדמויות, אז בעצם מה שעשינו רוב המפגש היום היה לבנות את העיר, לדבר על העולם שאנחנו רוצים לשחק בו, וזה הולך להיות עולם כזה שבו, זה בעוד איזה 80 שנה, ולא, 60 שנה, והפלאים התגלו רק לפני 15 שנה במלחמה גדולה שהייתה, והיום יש איזה מין הסתרה של הפלאים, ואסור לך להשתמש בכוחות פלאים שלך אם אתה, אין לך רישיון מתאים, והם נמצאים כולם בבית ספר, שבבית ספר יש מגמת גיבורים, כי אם אתה רוצה שתהיה, תוכל, זה כאילו קצת גנבנו הרבה מ-My Hero Academia, מי שראה את זה כמובן, כי גם אני וגם כמה מהילדות שם, מהבנות שם ראו My Hero Academia, אז אנחנו ככה עם השפעה של זה, אבל אולי קצת יותר אפל מהבחינה הזאת ש... לא ברור שכמה השלטון הזה הוא מיטיב, ויש ויכוח כזה, כאילו העלינו שיש ויכוח, ויש מרידות נגד ההגבלות על שימוש בכוחות, וזה, גם זה בעצם יש ב-My Hero Academia, אבל שם זה יותר במובהק הרעים.
במאמר מוסגר, זו סדרה מצוינת, ולכו תראו אותה.
כן, זו סדרה ממש ממש טובה, מאוד מאוד כיפית ומאוד חכמה גם, ולמי שהולך לשחק פלאים, לדעתי, פשוט חומר מעולה.
אם אני זוכר נכון, אבל היא קופצת, כאילו ממש דארק כזה, מעונה ראשונה שהיא יחסית סבבה, ועונה...
יש בה אלמנטים אפלים לאורך כל הדרך כבר מההתחלה. כבר בעונה ראשונה יש כאילו, נגיד, אלימות מאוד קשה בחלק מהדברים. כן, בקיצור, זה לא... כן. זה לא לכולם. אבל זה סדרה טובה.
אבל היא סדרה מצוינת.
זהו, אז זה מה שהתחלנו היום. בתכלס, כאילו רק התחלנו לבנות את הדמויות, כי בחרנו כאילו את הארכיטיפים, ודיברנו עליהם קצת, אבל בעיקר בנינו את העיר, וזה היה מאוד מאוד, מאוד כיף, ודיברנו קצת על המשחק. אז זה מה שהיה מגניב היום. עמית!
כן.
מה אתה רצית לדבר? היה לך איזשהו נושא שרצית לדבר עליו?
ראיתי שאלה, שנשאלה בפייסבוק. אני לא שאלתי אם מותר לי לחשוף פרטים ואנשים, אז אני
לא
נחשוף פרטים ואנשים, אבל בסופו של דבר... נעשה
לה אנונימיזציה.
כן, בסופו של דבר דווקא מנחה שואל שיש לו איזושהי תוכנית ואיזשהו רעיון שהוא רוצה לתת, והוא שואל האם זה נחשב הסללה, הרעיון שלו. עכשיו...
והרעיון די מוסלל.
כן, הרעיון די מוסלל. כלומר, הרעיון מרגיש כמו בערך מפגש וחצי של, כאילו, של הסללה.
מפגש וחצי של תוכן שבו אין לשחקנים בחירה משמעותית.
בדיוק.
כן.
אז הרעיון בסופו של דבר של המנחה נשמע די מוסלל. ואני מודה שבבדיחות הדעת, ולא כתבתי את זה למנחה המדובר, אבל במחשבה שלי הייתה כזה... אוקיי, זה נשמע כמו אחלה פרומו, אבל מתי מתחיל המשחק? בכל מקרה, השאלה שאני העליתי, זה איך בתור שחקן נכון להגיב למצב שבו המשחק מרגיש מוסלל?
מרמור ופסיב אגרסיב.
הם למשל לא הדרכים שהייתי מציע.
לא. לדבר עם השחקנים האחרים... אחרי המשחק, ולהגיד, מה זה מנחים האופה? אבל חבל, זה מה שיש.
ברוכים הבאים ללא קריטי, הפינה של הדברים שלא כדאי לעשות.
מישהו צריך לעשות את העבודה הזאת. אני נותן פה שירות לציבור.
עוד פעם, כמובן שאם כולנו אנשים בוגרים וזה, אז לפנות למנחה בצורה מכובדת ומסודרת, ולהגיד בצורה שהמשחק מרגיש מעט סגור, מעט הרבה סגור, שקיימת תחושה שאין השפעה על הבחירות של הדמויות, צריך לעשות את זה בזהירות.
אני לא בטוח, כמוך.
לא אמרתי שאני בטוח. אני אומר, דבר כזה בהחלט יכול לפגוע.
כן.
בגלל זה אני אומר, צריך לעשות את זה בזהירות.
כן, ברור, ברור. לא, אבל אני אומר, העניין הוא כזה. להיות מנחה זה מורכב. בעיקר אני חושב זה מורכב, כי בהרבה מאוד מקומות לא אומרים לך בדיוק מה אתה עושה ומה הגבולות של מה אתה עושה, ולא אומרים לך איך לעשות את זה עד הסוף. אני חושב שזה בעיה תכנונית בהרבה משחקים, זאת אומרת, אני לא חושב שזה בהכרח built in בתפקידי ההנחיה, כי תפקידי ההנחיה יכולים להיות נורא נרחבים או יותר מצומצמים במשחקים שונים, והאחריות יכולה להיות בסדרי גודל שונים, אבל זה מאוד מאוד קל להיות מנחה ולעשות טעויות, ואני חושב שצריך לתת לזה הרבה מאוד מקום. אבל אני חושב שגם מאוד קל להיות מנחה ולהתאהב בתפקיד בגלל הסיבות הלא נכונות. אני מפנה לפרקנו על הנחיה רעילה, להתאהב בתפקיד בגלל זה שאתה נהנה מלהיות במרכז תשומת הלב, ושוב אני אומר, אני אוהב להיות במרכז תשומת הלב, זה בטוח חלק מזה שאני מנחה, אבל זה דבר, זה כמו הרבה מאוד דברים, יכול להיות לו מופעים יותר בריאים ופחות בריאים, ובמופעים הפחות בריאים שוכחים שאתה אמור לתת מרחב, ולא רק לפחד מהמרחב שבו השחקנים יכולים לפעול. אני אתן רגע דוגמה מעצמי, ואני בכוונה אתן מעצמי ומהזמן האחרון ממש. שוב, אני חושב שאני מנחה די מנוסה, ואני חושב שאני גם לרוב מאוד מאוד נותן לשחקנים הרבה מרחב משחק, אבל אני מרגיש הרבה פעמים זה מבוסס על זה שיש לי הרבה אמון במערכת שאני משחק בה, בשיטה שאני משחק בה, שהיא נושאת חלק מהמשקל. ויצא לי לאחרונה להריץ לחברה שלי משחק יש סדרת משחקים של וינסנט ומגי בייקר, שנקראת The Sundered Lands, הארצות השבורות או משהו בסגנון הזה. זה מין סדרת משחקים קטנים כאלה, פוסט-אפוקליפטיים, מאוד מאוד מעניינים. כל אחד מהם הוא משחק של עמוד כזה, והם מתקשרים אחד לשני בכל מיני צורות. והמשחק הראשון שלו נקרא A Doomed Pilgrim in the Ruins of the Future. צליין ארור בחורבות של העתיד. ובמשחק הזה שחקן אחד משחק את הצליין, שהוא איזה סוג של לוחם שמנסה למצוא את דרכו אל עיר השכפים, והוא מתאר מה שקורה לו, לאן הוא מגיע וכל מיני דברים כאלה, ואז הוא שואל שאלות את המשתתפים האחרים, והמשתתפים האחרים אומרים לשחק את העולם ולענות על השאלות שלו בעזרת תשובות שמנסות להכשיל אותו ולהביא לאובדנו. וזה אחלה, זה נורא מגניב, אבל זה גם משחק שדורש הרבה אמון, ואני הבנתי, אחרי שסיימתי לשחק את המשחק יחד איתה, שהיא אמרה, זה היה כיף ומעניין, אבל הרגשתי שאתה לא נותן לי מספיק בחירה. ואני אמרתי, צודקת. כאילו, אני מאוד החזקתי את זה, אני החזקתי את זה מאוד קרוב, גם קצת, היא לא שחקנית מנוסה, היא לא משחקת משחקי תפקידים, ואולי לא היה לי המון אמון. אני נותן לעצמי פה נזיפה. וגם אני, זה שיטה מאוד, זה משחק עם חוקים מאוד מאוד מינימליסטיים, ואני הרבה פעמים מרגיש שכדי שיהיה לי תחושת ביטחון לשחרר, אני צריך להרגיש שהמשחק עצמו יזין את המשחק שלנו, את הסיפור שאנחנו מספרים, בתכנים מעניינים ומתאימים, ולא יגרור אותנו בקלות אל סוף מהיר וחסר משמעות. כל זה לא כדי להגיד שצדקתי, אני חושב שטעיתי, ואני חושב שזה היה יוצא יותר טוב אם הייתי נותן יותר אמון. כן? גם בשיטה, כי היא מעניינת, תסתכלו על המשחקים האלה, אנחנו נקשר כמובן, וגם בחברה שלי. חתרתי לאנשהו בכל הדבר הזה שאני סיפרתי עכשיו, שקשור להסללה. אז אני אומר שאני חושב שלפעמים הסללה קשורה בתחושת חוסר עונים של המנחה, שנובעת משני דברים, של חוסר אמון בכך שהשחקנים יישאו את חלקם, וחוסר אמון בזה שהשיטה תישא את חלקה. אז אין לי איזושהי מסקנה מזה, אבל שווה רגע להסתכל על הדבר הזה.
כן, אפשר גם להוסיף לזה שגם מעבר לעניין של החוסר אמון של השיטה ושל השחקנים, גם בסופו של דבר, עוד פעם יש מנחים שישבו והשקיעו הרבה וכתבו איזשהו סיפור מאוד סגור, והשקיעו הרבה בלכתוב את הסיפור הזה, וזה סיפור נהדר, אני משוכנע שזה סיפור מעולה, והם רוצים להעביר את השחקנים את החוויה של הסיפור שלהם. הם לא עושים את זה מרוע, שהם מכניסים את השחקנים למסילה הזאת, כי הם רוצים להעביר אותם את הרכבת הרים הרגשית הזאת שהם בנו. אבל השחקנים, הדבר הזה יכול להיות טוב, אז אם זה המצב שהייתי בו, אז הייתי הולך לקרוא ספר או לראות סרט.
אבל גם בלכתוב את הדבר הזה ככה, זה איזשהו חוסר אמון בסופו של דבר בשחקנים, וגם בערך של מה שהם יביאו. אני אומר את זה בזהירות, כי אני חושב שיש מקום למשחקים שבהם אתה מייצר איזושהי מסגרת סיפורית יותר סגורה, והבחירה של השחקנים היא יותר מה, איך לעשות את הדברים. אבל זה צריך להיות מאוד מוסכם מראש. כאילו במקום שבו אתה רוצה לכתוב לשחקנים מה הם יחוו, אתה לא יכול לשלוט במה הם יחוו.
זה נכון. אני חייב גם לציין שעם הקבוצה הביתית שלי, שאני משחק הרבה זמן, אני למדתי שמפגשים ואירועים שאני כותב כמנחה, אני לא כותב אותם עם תוצאה צפויה מראש, ובהרבה מקרים גם לא עם דרך. כלומר, אני שם אותם מול הבעיה, מול האתגר, מול המפגש, ועכשיו תסתדרו. ואיך שאתם תסתדרו עם הדבר הזה, אז אנחנו נראה ביחד מה התוצאה ולאן זה יוביל אותנו. אני חושב שמבחינת המפגשים עצמם, זה לשחקנים מרגיש יותר פתוח ויותר אפשרי, ויותר אפשרויות. מבחינת תכנון טווח ארוך, לדעתי זה דווקא, איך אומרים, לכאורה זה פוגע, כי אני לא יכול לעשות, אתה יודע, מה שנקרא, זה לא איזושהי סדרה, שאתה יכול לתכנן 13-22 פרקים מראש, ואז באמת להביא את השחקנים בסופו של דבר לאיזשהו טוויסט מטורף שבנית אותו, כלומר, הצלחתי לעשות את זה פעם אחת, זה היה מאוד 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 קשה. כאילו, אבל זה היה מאוד 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 קשה, והכל היה כאילו על רמזים מטרימים מאוד מאוד בקטנה, כדי שלא פתאום, ואם הם היו עושים לי הכל באמצע, אז היו עושים לי הכל באמצע.
אני די ויתרתי על היומרה לזה, אני חושב שמה שאני עושה זה פשוט שולח המון המון רמזים מטרימים לכל מיני דברים סותרים, מכל מיני סוגים, מפזרים אותם כולנו, וגם השחקנים שלי עושים את זה בעצמם, מפזרים כל מיני רעיונות ודברים, ואז בסוף כשדברים נקשרים, זה במקרה הסתדר נורא יפה, ונפלו מיליון פרדים, מיליון חוטים נפלו בצד הדרך, בדרך, כן.
אני רוצה לדבר גם על עוד משהו, עוד דברים שנתקלתי בהם, שלפעמים שחקנים שמרגישים שהם נמצאים בתוך המסילה הזאת, אז מה שהם מנסים לעשות זה לשבור. לא, כן. מה שקרה, לא לרדת.
לגמרי, לדעתי זה התגובה הכי נפוצה, ויותר מזה, זה גם איזשהו משהו, אם אתה רואה את השחקנים שלך עושים, כשאני רואה את השחקנים שלי עושים את זה, אני אומר, אוקיי, מה אני עושה פה שמכריח אותם יותר מדי? איפה אני לא נתתי להם ברירה שהם מתחילים למרוד בי?
אז קודם כל למנחים, כן, שימו לב, אם השחקנים שלכם מנסים לצאת מקו העלילה, אני לא אגיד מהמסילה, אבל לצאת מקו העלילה שאתם מובילים אליו, זה אומר שהם, עוד פעם, אם זה שחקן אחד אפשר לדבר איתו לנסות להבין מה קרה, אבל אם זה כל החבורה, אם זה כחבורה, השחקנים שלכם מנסים לצאת למשהו אחר, אז ככל נראה שהם לא מתחברים לקו העלילה הזה, כנראה ש משהו בחיבור שם לא זה, ומה שמעניין אותם זה לעשות משהו אחר. אם באתם ותכננתם איזושהי הרפתקה, והיא הופכת להיות פתאום איזו הרפתקת ריגול מסתורית בעיר וזה, וכל מה שהשחקנים שלכם מנסים לעשות זה לדקור כל דבר שהם נתקלים בו, אז כנראה שהרפתקת ריגול ואיסוף מידע זה פחות מה שמעניין אותם.
אני חושב שזה לא בטוח העניין, אבל כי לפעמים הבעיה שלהם היא לא עם הריגול ואיסוף מידע, אלא עם זה שמרגישים שאין להם ברירה. זה שמרגישים שכופפת להם את היד, ואז על זה
ואז הם מנסים לדקור כל אחד זה, כי הם אומרים, הריגול כבר
כן,
לא עושה.
כן, כי אני אומר, תראה, הם מחפשים את הכלים שיש להם, והכלים שיש להם בהרבה משחקים, זה כלים מכניים זמינים להם, שהם יודעים שיכולים to derail things, כן? מה זה derail? להוריד את הדברים מהפסים, להוריד את הדברים מהמסלול. זה להשתמש באלימות, כי זה פשוט אמצעי מכני זמין. אני מניח שבמשחקים אחרים זה עלול להיות משהו אחר. אני מציע להתייחס לזה כרגע, אני צריך לשחרר פה איזשהו משהו, ובואו נשים לב איפה אני אמרתי לא אחד יותר מדי, ומתי אני אומר כן זה, אם להחזיר להרבה משיחותינו הקודמות. רציתי כן להגיד על עניין של מה לעשות כשחקנים. כן, זה קשה, וכן, לא מכשירים אותנו חברתית לדברים האלה כל כך, לא כמנחים ולא כשחקנים ולא כבני אדם בחברה שלנו. אבל צריך לדבר על זה, כאילו צריך לתפוס את המנחה וכחבר להגיד, אני רוצה משהו אחר, אני מרגיש לא חופשי, ולתת לו גם את המקום. תזכרו שאנחנו לא מתורגלים הרבה פעמים משני הכיוונים, אנחנו לא מתורגלים הרבה פעמים לקבל ביקורת כזאת, ולפעמים אנחנו דפנסיביים מול ביקורת כזאת, אז תנו מקום לזה שמישהו דפנסיבי, תרגידו הכל בסדר, אני מעריך אותך, מעריך אותך כמנחה, אבל אני צריך להרגיש שהתרומה שלי היא משמעותית, אני צריך להרגיש שמה שאני עושה, הוא חשוב, והוא חלק מלבנות פה את המשחק הזה ביחד.
זה דגש פה.
ובוא נחשוב איך עושים את זה, כי זה כיף לי. עכשיו, שוב, יכול להיות שזה גם מנחה שלא יוכל לצאת מהעמדה הדפנסיבית, ואז בסדר, יכול להיות שהוא לא מסוגל במקום שהוא עכשיו, אולי הוא צריך לעבור עוד איזשהו תהליך כדי להיות מסוגל להיות המנחה שאתם צריכים. אני לא יכול להבטיח לכם, אבל בסוף, לדבר כבני אדם בוגרים זה השיטה. להתמרד זה גם אופציה, אולי המנחה תסיק מסקנות, תקשיב לנו ותסיק את המסקנות הנכונות.
חשוב להדגיש במה שאמרת, שזה באמת כאילו העניין הוא של לעבוד ביחד, של לספר סיפור ביחד, של כאילו הסיפור של המנחה, אז איך אומרים? לחזק, הסיפור שלך טוב, הסיפור שלך מעניין, הסיבה שאנחנו רוצים את זה, זה כי אנחנו רוצים להיכנס יותר לעולם שבנית, אנחנו רוצים להיכנס יותר לסיפור שבנית, אנחנו רוצים לעבוד איתך ביחד ולהפוך אותו למשהו מדהים, זה פה הנקודה.
משהו גם שלנו אבל.
בדיוק, אנחנו רוצים לקחת חלק בזה, אנחנו לא רוצים שאיך אומרים שתהיה שם לבד, כי כרגע אנחנו מרגישים שאתה שם קצת לבד, ואנחנו רק מצטרפים לנסיעה. אנחנו רוצים לקחת חלק בזה ולהיות פה ביחד במשהו בעולם המטורף הזה שאתה מריץ לנו, שאתה מנהל לנו.
אנחנו רוצים לנהוג בדמויות שלנו כמו מכוניות גנובות. שזה לא הולך על, שזה אי אפשר לעשות על מסילה.
זה נכון.
כלומר, אני יכול לדמיין בעצם, יש את הסצנה הזאת ב-Castle in the Sky, בטירה המעופפת של היאו מיאזאקי, יש מרדף של רכבת שרודפת אחרי המכונית על פסי רכבת. כדאי לך לראות, אגב, זה סרט מעולה. זה סרט ממש מעולה. ואגב, יש לו התכתבות מעניינת עם נאוסיקה, אם ראית.
את נאוסיקה ראיתי.
אוקיי, אז יש לו התכתבות מעניינת עם נאוסיקה.
נאוסיקה from the valley of the wind.
כן, כן, סרט מצוין גם כן.
זה נאוסיקה ראיתי, מזמן, אבל ראיתי.
כדאי חשוב, אני ראיתי אותו לא מזמן. אבל זה לא היה ממש קשור. אבל
זה לא. למה? מכונית על מסילה, זה
בדיוק.
אני כרגע הולך לסיים את הנושא השמיני 2, כי לא ראיתי אותו, אז
אוי, זה סרט טוב.
ראיתי את הראשון, השני התחלתי אתמול, אבל ממש מאוחר, אז כאילו, עוד פעם, חברים, כאילו, איך אומרים, סרטים ושנים, אבל כאילו שעה ורבע לתוך הסרט, עוד לא ראינו חייזר אחד. רק כזה, באמת שעה ורבע אחרי שהתחיל הסרט, אז התחיל האקשן והסרט, וזה, זה היה קולנוע של שנות
ה-90. לא, זה סרט מעולה. 90. אתם יכולים לראות את הסרט, או לחלופין, אתם יכולים לשמוע את הפרקים שלנו, של חללית אם, חוויה די דומה.
נכון, וואי, ממש. אני חושב שזה יותר דומה לראשון, אבל
נכון.
אבל באופן כללי, כן, הפרקים של חללית אם וסרטים של המסע השמיני זה ממש. בכל מקרה חברים, במידה ונתקלתם בהסללה, אנחנו לפחות מקווים שהנוף יפה.
חברים, כתבו לנו, שילחו לנו תשובות, תכתבו לנו כמה אתם בשאלות, תכתבו לנו כמה אתם נהנים מהפודקאסט או סובלים ממנו.
אם יש לכם נושאים שאתם רוצים שנדון.
כן, גם אפשר.
אתם מוזמנים לשלוח לנו נושאים, דברים שנתקלתם בהם במשחק שלכם, ופתאום הרגשתם שאתם קצת לא בטוחים לאן להמשיך משם, בין אם זה בתור שחקנים, בין אם זה בתור מנחים. תרגישו חופשי להפציץ אותנו. אנחנו זמינים גם במייל, גם בפורום, יש לנו פורום.
אם זה בתור שחקנים מנחים במשחק ללא מנחה שלכם, יש פורום.
גם. אנחנו זמינים, יש פורום. איפשהו, ואלעד ישים גם לינק, ואנחנו גם זמינים בפייסבוק.
יש לינק תמיד לפורום.
נהדר, אז קליק איט.
וזהו, אני חושב גם שמצינו את הנושא הזה מכל כיוון אפשרי, אז...
בהחלט.
עמית, מה אתה אומר?
עכשיו, כולם יודעים איך לעצור את הרכבת.
לעצור את ההסללה. עמית, מה אתה אומר? להתראות בינתיים.
להתראות בינתיים.
יאללה, ביי! לא קריטי, כולל המוזיקה המקורית מאת אלעד הן, מופץ ברישיון ניחוס שיתוף זה 4 בינלאומי. נעימת הנושא שלנו, רטרו פיוטר דרטי מאת קווין מקלוד מ-incompetech.com, מופצת ברישיון ניחוס שיתוף זה 3 לא מותאם. תודה רבה לירון וג על הפתיח לפרקליט השחקן. אפשר ליצור איתנו קשר בדואל lokriti.podcast@gmail.com. את לא קריטי יוצרים עמית בלום, איתי חורב, עודד דויץ' ואלעד הן.
בואי נדבר על הסללה.
על הסללה?
בואי נדבר על הסללה. ומה בתור שחקן אתה יכול לעשות כשאתה מרגיש שקיימת הסללה?
יאללה, בוא נדבר על זה. זאת אומרת, אני לא יודע, יש, כאילו, אני, יש לי מה לומר על זה, אבל אני לא יודע אם לשחקן יש הרבה מה לעשות חוץ מלהגיד למנחה. שמע, זה כאילו לא לעניין.
לא, אבל...
או למרוד, שזה מה שהם עושים בדרך כלל.
בדיוק, ואז אתה הולך לצד השני, ואז אתה כבר מנסה לשבור הכל. אז איפה עובר הגבול הזה, בין אתה, כאילו, מתנגד להסללה, לבין אתה מנסה לשבור את המשחק?
הבנתי. לדבר כמו בני אדם בוגרים.
למשל.
אבל בוא נעשה את זה, בוא נעשה את השיחה הזאת.
וכתוביות.